אני רוצה לנסות לאסוף את הסוגיה שעסקנו בימים האחרונים של כיתת גוי, ואני רוצה בכלל שאנחנו נעבור הלאה. זאת אומרת, הסוגיה, אנחנו נדלג, אני חושש, על הסוגיה של עריות בגוי, למרות שגם בסוגיה הזו יש בהחלט מה לעשות. אני ממליץ מי שיש לו כוח לעבור עליה. אני חושב שהמתחים בסיסיים שכבר התחלנו לסמן לגבי גויים, ובתוך כל הסיפור הזה של גויים, הולכים ומתעוררים שוב שאנחנו הולכים ומדברים על עריות בגוי. ואני רוצה לחתור לסיום הסוגיה, ועם זה לשם נגיע שבוע, תחילת שבוע הבא, גם על קטע בגמרא שכבר הזכרנו אותו כשפתחנו, לגבי מצוות שניתנו לישראל ואז שניתנו לנוח וניתנו שוב בסיני, במערכות היחסים שבין סיני לבין בני נוח. שם בעצם בחלק הזה של הסוגיה הנושא הזה מונח באופן ישיר וגלוי על השולחן ואפשר לטפל בו. והסוף המקסים של הסוגיה, גוי ששבת חייב מיטה, גוי שלמד תורה חייב מיטה. ממש זה, לא, אני חושב באמת הוא לוקח את שברור לנו פתאום, כשאנחנו אומרים, סתם בשביל, זה כבר גם מודע לי נעלם, כשאנחנו אומרים, גוי שלמד תורה חייב מיטה, מה אנחנו אומרים? זה הלכה?
לא בשבילו.
גוי ששבת חייב, זה יותר, בואו נכון, זה לא בשבילו, אלא?
זה בשבילנו.
זה בשבילנו? אני אומר שהוא חייב מיטה, מה הכוונה? מישהו חושב שכשאני אומר שהוא חייב?
אפשר לסכם, שגויים חייבים מיטה, לא יכולים להרוג אותם. כאילו, גוי לא חייב מיטה על כל דבר.
אוקיי. גוי ששבת חייב מיטה. אבל הוא לא, זה לא על כל דבר.
אני לא יודע לאן אתה מתכוון, אבל יש באמירה הזאת את הפרדוקס הזה שהתורה עם זו שחייבת אותו מיטה, אבל הוא לא יכול להתמוד אותה, כאילו משהו.
וזה גם מה שיעלה שם קצת בסוגיה, שיכול ללמוד את המצוות שלו, אבל מעבר לזה ש... ברור, אני חושב שזה אומר שזה לא יודע חוקית, גוי ששבת. זה לא שאם אתה את הגוי ששבת, אז... אז אתה צריך להרוג את זה, נכון? זה לא... כן, אם אתה חייבה מפורסמת...
אני עושה גם תורה קודם יותר.
הבדיחה מפורסמת על החבותה של זה, מהירוף. לא מכיר את זה. מה? לא, זה ב...
מפורסמת.
חבותה לומדים תורה הרבה שנים, נראה לי מכירים. ספרו לחבריכם, ספרו שמכיר שספר לכם לחבר על הזמן, תראי, אני לא רוצה. נתנג עליו. אנחנו נחזור אבל רגע להתרכז בסוגיה שלנו, ואני רוצה הפעם להוליך אותנו צעד אחד קדימה. אני אומר קודם כל לגבי הפרק בסוגיה שכבר הזכרנו אותו בשיעור הקודם של אחי יוצא בו, אני מודה שמבחינתי הוא נשאר תעלומה. יש בו, אני חושב שוב, אני יכול להצביע פה בתוכו על כל מיני ניואנסים, אבל יש דברים שאני לא מבין בכלל. אם מישהו יהיה וורט נאב, הוא מוכן לכתוב אותו עבורנו ולשתף אותנו, אז בשמחה. אבל אני חושב, לדוגמה, כל החיפור של בן נוח שמייחד שפחה לעבדו ונהרג עליה, הסיפור של רודף באחד מעבריו, אני לא לגמרי מבין עד הסוף מה בסוף הסוגיה הזאת נצא לעשות. מה אני רוצה, מה הפרק הזה בסוגיה מנסה לעשות. אני מודה שהוא מאוד מעתגן ועלו לי כל מיני רעיונות וכיוונים, אולי בתוך הדברים פה יהיה כמה מחשבות שכן יהיה אפשר לשתור אותם לשם, אבל אני רוצה לעבור בתוך סדר הדברים שלנו בעצם לחלק הבא, ועל רקע החלק הזה לחזור גם ולהתמונן שוב מה שדיברנו, מקבל לא מעלים ולא מורידים, והפתיחה של הסוגיה גם ביחסים שבין למות על 4 מצוות או על 7 מצוות. ההמשך של הסוגיה, נכון, מביאה, והמשך הסוגיה מביאה את נכנסת לדיון בשאלה באיזה אופן בן נוח נהרג, סליחה, באיזה אופן פועלת מערכת הדינים של בירה. ואשכח רבי יעקב ברכה דבקתי בספר אגדה דבירה, שזה כבר איזה מין פתיחה מפתיעה כזאת, נכון? כאילו, למה... עד עכשיו מצאנו את הדיון מתנהל באופן שוטף ורגיל בין תלמידי רב. זה היה המנגנון, הדור שבו הדיון התנהל גם עד עכשיו. מצאנו את רב יוסף, רב ששת, רב עונה ורב יהודה וכולו תלמידי רב, שהם כולם דנים בשאלה על מה בן נוח נהרג. עכשיו אנחנו ממשיכים עם בית מדרשו של רב, ויש ספר אגדה דבי רב, שבו אנחנו מוצאים את הקביעה, שעכשיו, בואו נאמר, האם זו קביעה של אגדתא? בן נוח נהרג בדיין אחד, בעד אחד, שלא בהתראה מפי איש ולא מפי אישה ואפילו קרוב.
זה גם מישהו שהוא קודם לתור של רב, אומרת,
מה את אומרת? מה, רבי יעקב ברחה?
כן.
קודם לתור של רב?
כן.
לא, מה פתאום? זה לא הוא. זה לא הוא. למה? כי יש לנו גם רבי יעקב ברחה שמופיע, יש רבי יעקב ברחה שמופיע לפחות.
לא מסעתי אותו רבי יעקב ברחה.
יש. בסוגיה ב... נו, בסוגיה של לימוד תורה בקידושים. רבחה ברגל רבי יעקב ברחה, או הפוך, רבי יעקב ברגל רבחה בר יעקב. נכון? יש שם. תחפש רבחה בר יעקב, ותגלה שיש רבי יעקב ברגל רבחה בר יעקב. בקידושים דף למד שם. בזה התענית עם השבע ראשים. תראו את הסיפור הזה. נכון, יש שם רבחה בר יעקב. נכון, יש שם, אני צודק, שיש שם רבי יעקב ברגל רבחה בר יעקב. קידוש עם דף למד
יעקב ברחה
בר יעקב. אז הנה רבי יעקב ברחה. נכון, אז הנה יש רבי יעקב ברחה. הנה מצאנו אותו, איתה בבבלי. אבל קשה להאמין שהוא דנה, אני לא חושב שהוא דנה. אבל אולי, בן נוח נהרג בדיין אחד בעד אחד שלא בהתראה, מפי איש ולא מפי אישה ואפילו קרוב. משום רבי ישמעאל אמרו, אף על העוברים. איך אתם מבינים את הברייתא הזאת? מה היא אומרת על סדר הדין של בן נוח? נהרג בדיין אחד בעד אחד שלא בהתראה, מפי איש ולא מפי אישה אפילו קרוב. משום רבי ישמעאל אמרו, אף על העוברים. מה זה אומר על בן נוח? על דינם של בן נוח.
מדינים הרבה יותר מכירים מישראל, כל מיני חומות שהחילו על דין שעושים לישראל שלא מצמצמות הכוח של בית המשפט, לא חלות על בן נוח. למשל, שלושה הדיינים, שני עדים, התראה, לגבי האיש, איש ולא אישה, זה כאילו חשוב.
יש הרבה דין היום כיוון הפוך, דיין אחד ולא בלי דיין בכלל, אין אחד ולא בלי. עכשיו יש שני כיוון.
זה לא מעניין, נכון, כאילו, הוא היה מציע כאילו בדיוק הפוכה, נכון? אתה קורא את זה על רקע המערכת המשפט של ישראל, אתה אומר, מה שעשו לבני נוח פה זה למעט בין דיינים, נכון? יש לא שלושה דיינים, דיין אחד, לא שני עדים, עד אחד. מה שמחזק את מה שאתה אומר, מה שמחזק רגע את הקריאה של קמם זה שלא בהתראה. שלא בהתראה זה המקום היחיד שבו ברור שכאילו מה שנמצא ברקע הזה ההתראה נדרשת כדי להרוג בבית דין של ישראל, נכון? עכשיו שוב את הגמרא מעניין, מי אמר רב יהודה? זה אמר קרא, נכון? אך את עמכם ונפשותיכם את ראש אפילו בדיין אחד מיד כל חיה אפילו שלא בהתראה, את ראשנו מיד האדם אפילו ביד אחד, מיד איש ולא מיד אישה, אחיו אפילו קרוב. עכשיו, הפסוק הזה שרב יהודה דורש הוא באמת אחד המוזרים והמופלאים בפרק ט', נכון? הוא פסוק תמוה כשלעצמו, מישהו יכול לקרוא לנו את הפסוק ממקורו רגע? זה נכון, זה ממש לפני שופך דם האדם באדם ולא יישפך.
נכון. עשה ונפשו דם לא תאכלו, ואך את עמכם ונפשותיכם את ראש מיד כל חיי את ראשנו, מיד האדם מיד איש אחיו את ראש את נפש האדם, שכל דם האדם באדם ולא יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם.
נורא מוזר. שוב, קרא את זה רגע לאט. אך את עמכם לנפשותיכם
את ראש. אך את עמכם לנפשותיכם. אך את עמכם לנפשותיכם את ראש מיד כל חיי את ראשנו, ומיד האדם מיד איש אחיו את ראש את נפש האדם.
איך אתם מבינים את זה? אך את עמכם לנפשותכם את ראש, מיד כל חיי את ראשנו, מיד האדם, מיד איש אחי, ואת ראש את נפש האדם.
אני חושב שזכת חבילה שבאה עם היתר לאכול גם חיות. יש היתר לאכול חיות, בפסוק ד' בשר ונפשו ודמו לא תאכלו, ובסוגי, את דמכם אני אדרוש גם מיד החיה וגם מיד האדם.
אוקיי, כלומר מותר להרוג חיות, אבל
לא את הדם, לא לאכול את הדם.
אסור לאכול את הדם, ומעבר לזה, כשכתוב את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מה הכוונה?
כי גם הדם שלכם כמו דם החיות הוא לא הפקר.
אוקיי.
אדם רשאי לכבד לעצמו.
רבי, כשנוח שמע את זה, הוא הבין את זה?
מה, את הפסוק הזה? הוא עשה ככה. ישר, נכון?
ברגע שאתה עם מה זה לא, הישיבה של שם ועבק.
הישיבה של שם ועבק. אך את דמכם לנשותכם, לדרוש מיד כל חיי את רשנו, אבל מה זה אומר קודם כל? שיש פה באמת, אם אני ממשיך עם הדברים של קמר, אבל שימו לב, זה לא חוק במובן של, זה לא מצווה, נכון? למה יש כאן? כשהקדוש ברוך הוא אומר מיד כל חיי את רשנו, מה זה אומר?
אחריות, גם על החיות.
גם על החיות, אבל באופן פשוט, אם חיה הורגת בן אדם, הקדוש ברוך הוא ידרוש ממנו דמו של האדם הזה, נכון? בניגוד לאדם שבאמת מותר לו לאכול חיות, רק אסור לו לאכול את הדם שלהם, כי אדם, במובן מסוים, גם כך זה עובד הפוך. לחיה אסור לפגוע באדם, אסור לשפוך את דמו. והקדוש ברוך הוא ידרוש מיד החיה את נפש האדם. ומיד איש אחיו, איך אתם מבינים את ההמשך? ומיד האדם, מיד איש אחיו בדרשנו, נכון? מה זה אומר?
שפות דם האדם, באדם דם איש אחר.
כלומר?
שמי שהורג, אדם אחר יהרוג אותו, איש אחיו.
אוקיי, אני גם נוטה להבין את זה ככה, נכון? כשם, אני אדרוש מהחיה, אבל מיד האדם, מיד איש אחיו בדרשנו. נכון,
הפסוק יוצר כאן, יוצר דווקא על הצד של המשוואה, לא על הצד של אתם יותר מהחיות. כלומר, כמו שדם החיות לא ניתן לאכילה, גם האדם לא מותר לחיות.
נכון, ובאותו אופן, בגלל זה הקדוש ברוך הוא דורש, כשם שהוא דורש את נפש האדם בהקשר הזה, כי אולי הוא דורש אותו גם מיד האדם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, אבל באופן עקרוני יש זהות בין הדרישה שהוא דורש מהאדם לדרישה שהוא דורש מהחיות, נכון? הקדוש ברוך הוא דורש גם מהחיות את נפש האדם. עכשיו בואו נחזור מזה על הגויים שלנו, בסדר? אמר קרא רק אדמכם לנשותכם לדרוש אפילו בדיין אחד, מיד כל חיה אפילו שלא בהתראה, אדרשנו מיד האדם אפילו בעד אחד, מיד איש ולא מיד אישה, אחיו אפילו קרוב. עכשיו קודם כל, איך אתה קורא את הדרשה הזאת, את ההלכה הזאת? כמו קדם או כמו אוריה? האם זה בא למעט לעומת מה שקורה בישראל, או לרבות את מה שאנחנו צריכים לעשות, כאילו שיהיה דיין אחד, שיהיה עד אחד, מה? ברור בדברי רב יהודה נכון שהוא ודאי קורא את הדרשה של בן נוח נהרג בדיין אחד ועד אחד, כסוג של מיעוט לעומת דיני ישראל, נכון? אפילו בדיין אחד, אפילו בעד אחד, אפילו שלא בהתראה אחת, ברור.
כן, ולא, הוא בוחר את הפסוק הלא נכון בשביל לעשות את זה.
למה?
כי זה... כי פסוק שאתה לוקח חיה ואומר אפילו בלי התראה, זה כאילו, זה כאילו, זה דיסוננס מצלצל.
האם, זה באמת דיסוננס או שמה זה אומר בעצם? אם אתה אומר שבן נוח נהרג שלא בהתראה כמו, בעצם כמו חיה, אז מה אתה אומר על בן נוח?
מה שמחויב בדין המוסר הבסיסי, הטבעי,
אפילו לא יודע אם הייתי שם עם האח הרגע את המילה מוסר. אין כאן מוסר, נכון? יש פה חוק טבע. אתה יודע? שחוק הטבע בהקשר הזה, כמובן מי שמפעיל אותו זה ריבונו של עולם, נכון?
כן. אבל עכשיו, כאילו, אפשר להקשיב כמה זה, שזה באמת רשע מצחיקה. כי אתה אומר, כי זה ריבונו של עולם מפעיל את זה, ואז הוא אומר, אך את דמכם לנפשותיכם לדרוש, מהקדוש ברוך הוא, בדיין אחד. כאילו, הוא כן עושה לזה העתקה, כן? ולכן זה כאילו, זה גם דרשה מצחיקה.
אני מסכים, יש פה, אבל אני חושב שהיא רוכבת בעצם על אותו עיקרון. זאת אומרת, דמכם לנשותכם לדרוש בדיין אחד, זה בא לומר בעצם, אם אני קורא את זה רגע באופן רחב, הגוי שייך, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, שייך לחוק של הטבע. וחוק הטבע באמת, בעיקרון, מי שמפעיל אותו זה ריבונו של עולם. אבל בגלל זה, אתה יכול להרוג אותו גם בדיין אחד, בעד אחד, שלא בהתראה. עכשיו, הדברים תכף יקצינו עוד, אבל בואו נזכיר רק. מה שזה נמצא, אם יוצא לזה כל הזמן בצד השני, זה ללמד מה התפקיד של כל הדברים האלה אצל ישראל. נכון? אבל בואו נשאל רגע, מה זה אומר שהוא נהרג שלא בהתראה? למה הוא נהרג בלי התראה? עולם בישראל צריך התראה.
איך בישראל זה עוד איזה סיגן שמרחיק מאוד מאוד את האפשרות שבית דין ממש יבצע הוצאה לעובד, ויש גם בהתראה את האלמנט של מרידה שהופך כל חטא למרידה בהדין. זאת אומרת הוא לא סתם עשה את החטא, אלא הוא יודע שמדובר בחץ, ואומר, אף על פי כן, יש כאן ריבונו של עולם.
אז בלשון למקומות אחרים, זה מופיע בסוגיות בדף, אנחנו לא, בדיוק עזרנו את פרק ראשון כשהגענו לסוגיה הזו של התראה בדף יום שם בפרק ראשון, לא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגעים למזיק. תפקידה הבסיסי של ההתראה, כמו שקרם אמר, להפוך את זה למרידה, נכון? להבחין בין השוגעים לבין המזיק. עכשיו, כשאתה אומר בעצם שגוי לא צריך התראה, אתה אומר שגוי נהרג גם על השוגג. מצאנו כאן, כמי שראה, יש מחלוקת ראשונים רחבה בשאלה האם גוי נהרג על השוגג. ברור שגוי נהרג ברצח משגל גדול, בסדר? זה אין חולק. האם גוי נהרג גם בשבע מצוות אחרות על השוגג? לדוגמה, ובאיזה סוג שוגג? עכשיו, ברור שוב, בעיקרון, כיוון שלא ניתנה התראה אלא להבחין בשוגג במזיד, גם השמנן, הפסיקים הראשונים, שגוי נהרג גם על השוגג, אתה לא צריך להבחין בין השוגג למזיד. יש מן הראשונים שאמרו, מי שראה את זה, יד רמם, אני חושב שהוא מובא כאן, אבל אם לא, הוא מוזכר גם ברמב"ן במכות ובעבודה זרה, שלא יעלה על הדעת להגיד שגוי נהרג בשוגג, שהוא שוגג של ממש. זאת אומרת, זו דוגמה, בן אדם נסע אישה, הוא לא ידע שהיא אשת איש, או לא ידע שהיא אחותו, או לא ידע כל מיני דברים כאלה, הוא שוגג. מהדרמה, לא יעלה על הדעת שאתה תחייב אותו על שוגג כזה. איך אפשר לחייב גוי על כזה שוגג? לא יעלה על הדעת. בסדר? אלו לא, שיטת רש"י, וכך נראה ששיטת גמרות ראשונים, שגוי חייב גם בכזה סוג של שוגג. אומר הרמ"א, אגב, אומר הרמ"א, לא הרמ"א, אלא רבי מאיר הלוי אבו לאפיה, הרמ"א מראשוני הספרדים, הוא אומר ש... אז מה זה השוגג שגוי פטור בו? שגוי חייב בו? כשאנחנו אומרים שגוי חייב בשוגג, הכוונה היא אומר מותר. זאת אומרת, אם הגוי הזה רצח מישהו, הוא אומר, חשבתי שמותר. או שהוא הלך ועבד עבודה זרה, הוא אמר, אני לא ידעתי שאסור לעבוד עבודה זרה.
אומר מותר קרוב למזיד.
כן, אז אומר, היד רמה, אומר מותר שהוא קרוב למזיד, הוא באמת חייב גם בשוגג. הוא חייב בשוגג, למה הוא חייב בשוגג? כאן, באמת, הוא אומר, נכנס את עמדה שמופיעה באופן די רחב באחרונים, אני חושב שמשנה את זה במשנה לפחות, את הסברה לדבר הזה, כי במצוות האלה, שהמשך המצוות בני נוח, אנחנו לא מקבלים את האפשרות שתגיד מותר. במצוות האלה, במערכת המצוות של מצוות בני נוח, שנתפסת בהקשר הזה כמערכת מצוות הגיונית, טבעית כזאת, אתה לא יכול להגיד מותר, אבל על שוגג אתה תהיה פטור. עכשיו זאת עמדה שהיא מאוד רציונליסטית ומאוד פשוטה. העמדה כמובן היותר מעניינת אבל היא עמדת רש"י. כי עמדת רש"י שבן נוח נהרג אף על השוגג הממשי, השגגה, על טעות, היא באמת עמדה מרחיקת לכת, מפתיעה, ולא סתם היא מעוררת את התאימה של הרמה. נכון? זאת אומרת, זה באמת שאלה מעניינת. מה הפשר האמירה הזאת שאתה הורג בן נוח על השוגג?
אני חשבתי שזה תודעה שזה אומר תודעה נזיקית, כאילו כשאתה נתקע למישהו באוטו אתה תמיד שוגג, תמיד אתה משלם. כלומר יש כאילו כשאתה, ככל שאתה קרוב יותר לטבע, כאילו אז השאלה מה קרה היא הרבה יותר חשובה מאיך, למה, מה גרם לזה, מה חשבת, זה דברים שהם לא חשובים, כאילו כשאתה מתעסק בטבע עצמו, כן? אז השאלה היא זה מה עשית, וזהו. וזה לא משנה, כאילו, אתה שלוף בטבע, ובגלל זה לא משנה, כאילו, איזה תודה הייתה לך.
אז גם אני מאוד מסכים, אני רוצה גם לחשוב בכיוונים האלה. זאת אומרת, יש באמת מידת אחריות שאנחנו תופסים אותה כאחריות שהיא לא פונקציה של אשמה. זאת אומרת, היא לא פונקציה של השאלה כמה התכוונת, לא התכוונת, כמה... אלא כי היא באמת אחריות שנמוצה בממד שאליהו כינה אותו הממד הטבעי, היא נמוצה בעובדה שעשית. עצם העובדה שעשית מפילה עליך את האחריות.
אחריות זה נראה קצת יותר מן, לא יודע, על חיה שור שהורג שאתה הורג אותו. זאת אומרת שבגלל האחריות שהייתה לו על אדם, אני חושב שזה לא עוד הסתכל על זה אולי. זאת אומרת, אם אתה משווה בין גוי לחיה,
בעצם אתה אומר יש פה מה, כאילו, אפילו מושג של מוות שכאילו הוא עשה נזק, צריך להוריד אותו.
אני חושב אבל שזה כן מניח פה איזשהו סוג תשובה, מיד כל חיה הדרישנו, יש פה דרישה, יש
גם לחיות,
גם לחיות, אין הכי נשא, הרי שור המזיק נהרג, אני מזכיר, ב-23, בעדה עדים והתראה, נכון, זה חלק מה שהסוגיה עושה שם לכיוון ההפוך. זאת אומרת, זה שור שהוא תלמיד חוכם, כאילו השור הזה, נכון? זה השור שנהרג בעדה עדים והתראה. עכשיו, אז הצד השני, אני חושב שאותו דבר, את הדיון הזה לגבי השור, אבל זה באמת כרוך בזה, וזה רק כדי לקרב את הדברים טיפה אל האוזן. אני חושב שגם אנחנו בימינו מניחים את זה בלי להיות מודעים הרבה פעמים, שבן אדם אחראי למה שקרה ולא למה שמתכוון. זאת אומרת, אנחנו דוגמה מבחינים, הבחנה, שיש איזה פילוסוף בריטי שיש לו ספר מהדק שנקרא Moral Luck, מזל מוסרי. שהוא מנסה לנתח מה ההבדל בין בן אדם שיצא מהבית, עלה לאוטו, עבר באור אדום ולא קרה שום דבר. בן אדם שיצא מהבית עבר באור אדום ודרס ילד שהיה במעבר חצייה. עכשיו, מוסרית, אין שום הבדל בין שני אנשים. שניהם עשו בשגגה אולי, קמו הפוכים, רבו עם האישה בבוקר, הקפה לא היה מי יודע מה, יצאו מהחניה, לא הסתכלו, לא שמו לב, עברו באור אדום. זה המעשה מבחינת השגגה המוסרית, שניהם מבחינה ערכית, מוסרית, נפלו באותה נפילה בדיוק. רק שזה הרג ילד שהיה שם בעבר חצייה, וזה לא. אז הוא המשיך לנסוע, נסע לעבודה ושכח מכל העניין, והוא לא שם לב בכלל שהוא עבר באור אדום, והשני הלכו לו החיים. נכון? עכשיו זה בדיוק המקום שבו אתה דן בשאלה של מה היחס המאוד עדין בין מוסר למציאות. זאת אומרת, האם אנחנו מצפים גם, בוא נאמר, והיה והיינו מין הוגים קנטיאנים כאלה שדנים כרגע בשאלה מה האמת המוסרית המוחלטת. האם היא מצפה שאדם שעבר באור אדום ולא דרס אף אחד ניסה עליו רגשות אשמה עמוקים לאורך כל ימי חייו על זה שהוא עבר באור אדום? ולא הרג, אבל הרג בפוטנציאל, על הפוטנציאל להריגה של מישהו שהיה שם, כאילו היה שם ילד קטן או היה נהרג, או שאנחנו מבינים שזה לא עובד ככה. זאת אומרת שיש באמת פער מוסרי אמיתי בין מי ששגג והרג למי ששגג ולא הרג. כל זה רק כדי ללמדנו ששוב, יש מערכת יחסים מאוד מורכבת ומתוחה בין המוסר לבין המציאות. והמציאות הרבה פעמים מכתיבה עבורנו באמת תודעה של אחריות שהיא אחריות מסוג אחר. זאת אומרת, היא לא האחריות המוסרית שאנחנו רגילים לחשוב עליה מתוך זה שגדלנו על ברכי תודעת הרמב״ם של הבחירה החופשית והאדם כמי שפועל נכון בתוך המציאות באיזשהו סוג של אוטונומיה, ורק על בסיס זה אפשר להתייחס אליו ולשפוט אותו וכו'. כשמתברר שזה לא נכון. זאת אומרת, אתה לא שופט את האדם רק על פי הבחירות האוטונומיות שלו, אלא במובנים רבים התוצאה מכתיבה את מערכת היחסים שלך לאדם בצורה מאוד מאוד עמוקה. כולנו מצפים באופן מודע או לא מודע שמישהו שחס וחלילה הרג מישהו בשגגה בתמונת דרכים ירגיש עם זה נחס. למה אם זה לא באשמתו? באמת לא באשמתו. הלכו הבלמים באוטו, המוסכניק לא טיפל טוב בבלמים, הלכו לו הבלמים באוטו והוא הרג מישהו. זה לא אשמתו בכלל. ואף על פי כן, אבל ברור לנו שזה נחס רציני מאוד לבן אדם שעבר כזאת חוויה. שם לך. זה משהו ש... והנה שוב אנחנו מפעילים איזשהו סוג של שיפוט אינטואיטיבי שהולך על המקומות הטבעיים האלה. זאת אומרת, הוא מניח באמת שיש משהו שהוא תוצר של מה שהתרחש ולא של מה שהתכוונת לעשות. במובן מסוים אני חושב שזה יכול להיות באמת ההצדקה היחידה לעמדתו של רש"י. את ההיגיון היחיד שבו אפשר להצדיק את החיוב של גוי בשוגג מהסוג הזה הוא באמת בתפיסה, ואני חושב שעל רקע הדברים פה בסוגיה זה כמעט מתבקש. זאת אומרת, כשאתה קורא שגוי נהרג שלא בהתראה בגלל מיד כל חיי הדרשנו, אני חושב שמה שזה אומר בעצם זה שהגוי באמת שייך למערכת אחרת. זאת אומרת, הגוי לא שייך, עכשיו, הדברים האלה משליחים, כמו שכבר אמרתי קודם, השלכות מנתקות, על תפקידה של מערכת ההתראה והמשפט בכלל וההלכה ביחס ליהודים. כי מתברר שמה שעושה המערכת הזו ביחס ליהודי, זה שהיא שולפת אותו החוצה מהטבע. נכון? כי אם, עכשיו, בתודעה הזו, שוב, אם באמת הטבע הוא המקום שמחייב גוי על כל דבר, והתוצאה היא המדד היחיד. מסתבר שמה שעושה המערכת ביחס ללימודים, שהיא מציבה את הכוונה כקריטריון, נכון? ובונה מערך שלם של עדה, מדין והתראה כדי לדון יהודי למידה, אתה צריך בית של שלושה וכולי, שברור שכל מה שזה בא לעשות זה לשלוף את היהודי החוצה מהחוק של הטבע שהיה דורש בעצם מיטה על כל דבר.
בעצם מה שרצינו לטעון, זה הפער בין רבי יוחנן לתן לבין
אשר. הנה אנחנו חוזרים מסעים סתימות, והנה אנחנו חוזרים אחורה לפער בין רבי יוחנן לתן לבין אשר. אני חושב שעל רגע זה צריך לקרוא גם את החובה שפתחנו למות על כל השבע המצוות. השאלה של הסוגיה שאני חושב שבאמת צריך לקרוא אותה באופן טיפה יותר רחב, על הגזל בן רוח נהרג, מה שייך להרוג בן אדם על גזל, על גזל סיבורי של אפילו פחות משווה פרוטה, כי אין מחילה בבני נוח, נכון? בן רוח, אני לא פעם אני חושב מביא שבן רוח שגזל פחות משווה פרוטה ובא בן רוח אחר וגזל אותם מבנו, שניים נהרגים על שניים, הנה, שני בני נוח נהרגים על פחות משווה פרוטה.
אתה ברור? אתה ברור בשביל השעשוח.
נכון?
זה הגרדיאטור של היהודים, זה בטקסט.
זה אפשר להרוג. אז אפשר להרוג בני נוח, מסתבר, על פחות משווה פקודה. אני חושב ששוב, התודעה הזו שעל שבע מצוות בני נוח נהרגים, זה לא תודעה שאומרת אלה מצוות כאלה חמורות ונוראות ומי שיעבור על גזל הוא יום, אלא זה מגיע מהמקום שבו לבן נוח אין קולות. אין קולות כי הוא עובד בתוך המערכת הזו של הטבע, ובמערכת הזו ששוב אנחנו מכנים אותה כאן כמערכת של החיה או המערכת של קדם תורה, היא מערכת שבה אין פתרונות ביניים. אם אתה לא בסדר אז זה לא עובד. בואו נזכיר בהקשר אחר את הדברים שפרשת משפטים שאני אומר שאני קורא אותם, אני מזדעזע מחדש, נכון? הקדוש ברוך הוא שולח שם, נכון, אומר לבני ישראל, בלכי ילך לפניך והוא יביא אותך לארץ ישראל, והלשון אל תמר בו כי לא יישא לפי שכן כי שמי בקרבו. אל תעסקו איתו, נכון? יש המלאך, אל תעסקו איתו, הוא לא נושא פשעים. למה הוא לא נושא פשעים? שמי בקרבו. שימו לב שבשלב הזה של התורה הקדוש ברוך הוא לא סולח, אין סליחה. זה ברית הלוחות הראשונים, יש כאלה שמתרפקים עליה, עזבו, אין שם סליחה בברית הזו. במובן הזה אני חושב שזה גם מנגנון הברית באמת של פרשת משפטים. יש בריתות שלו חיים ומוות, החיים והמוות נתתי לפניך, נכון? תעשה ככה יהיה חיים, תעשה ככה יהיה מוות, אין פה מוכרון בסיפור.
אפשר לצעד לזה את ההבחנה לגר תושב שמובט במשלונים, שגר תושב זה מי שמקבל את שבע המצוות בבית דין של ישראל, ואז פתאום הוא לא נהרג ויש לו וכל החוקים
תקבלו,
כי הוא לוקח את אותם המצוות אבל עושה עוד פעם, הוא עושה את המעבר מסתם בן אדם שאינו מצווה למי שמצווה, הוא נכנס כאילו לתוך ה...
מכאן גם אני רוצה לומר הבחנה של הרמב״ם, ואני רוצה רגע ללכת איתה עד הקצה רגע, הרמב״ם שכבר פתחנו בו את דברנו לגבי שבע מצוות בני נוח שצריך לעשות אותם לא מכרי הדעת אלא שצריך לעשות אותם מפני שיטה הקדוש ברוך הוא ציווה. במובן מסוים אני חושב שזה גם הדברים נעים לתודעתו של הרמב״ם. עכשיו, הזכרנו ששם יש פער גדול בגרסה, האם הוא לא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם? לא מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם. עכשיו, אלא מחכמיהם, בסדר, ניחא, אני רוצה בכוונה ללכת ללשון הקשה של ולא מחכמיהם, שהיא כנראה לא לשון המקורית ברמב״ם, אף על פי כן היא לפחות כדי להתאים דרכה את הרעיון, הוא לא יכול להיות מחכמי אומות העולם, כי אין חוכמה בהקשר הזה בשבע המצוות כחלק מחוק הטבע. זאת אומרת, הן לא מייצגות, עכשיו זה מסובך להגיד ברמב״ם, כי זה לרמב״ם דווקא חוק הטבע, אבל הוא גם חלק מהייצוג של החוכמה האלוקית, ובוא צריך להתבונן, אולי, אז אני, אבל אני משתמש בזה שוב רק בשביל האילוסטרציה, בסדר? זאת אומרת, מי שמקיים את המצוות האלה באמת, כדי, הוא לא מקיים אותם, לא מקבל אותם בבית דין של ישראל, זאת אומרת, הוא לא מקיים אותם בתוך המערכת הזו של בית דין של ישראל, אז המצוות האלה באמת לא שייכות עדיין למערכת של החוק האנושי, אלא הן משייכות אותו למערכת של חוק הטבע. ובמערכת הזו באמת נהרגים על כל דבר, ונהרגים גם על השוגג וגם שלא בהתראה וגם על השוגג הקיצוני, זאת אומרת גם על טעות, אתה נהרג, מה אפשר לעשות? זה לא שיותר הגיוני להרוג על גזל בכוונה מאשר להרוג על עבודה זרה בשגגה. זה לא פועל באיזה, זה לא תודעה של עוול מוסרי כזה שהוא מצדיק מידה. זה לא שהגזל לבני נוח הוא כל כך חמור שהם נהרגים עליו. זה ודאי לא הסברה. הסברה היא שנהרגים על דברים, גם על כל דבר קטן, כי כך זה אומר, כי אין אופציות ביניים. אין כפרה. כפרה היא מושג שהוא תוצר של כניסת הברית של עם ישראל לתוך התמונה, ואיזו שיכולה לשכלל את התמונה או להפוך אותה באמת למורכבת יותר, להוציא בהקשר הזה את עם ישראל מהחוק של הטבע ולהפוך אותו למשהו שאפשר לתת לו עוד פתחים. בהקשר הזה רק שנייה אחת, זה אני חושב שהדימוי המתאים לזה זה ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו במידת הדין. זאת אומרת, יש כאן באמת, המצב הראשוני, הוא גם המצב של הטבע, הוא המצב של מידת הדין. יש איזה אמת שבו באמת הטבע הוא מרחב שאין בו רחמים. אלא מה שקורה קורה, כי כך הוא החוק. אין רחמים ביחס לחוק הזה. הרחמים, בהקשר הזה, בהפוך על הפוך, הם התוצר של הדין. זאת אומרת, הם התוצר של זה שאתה, יש לך עדה ועדים והתראה, ואתה פתאום יש כפרה ויש מנגנונים, והמנגנונים האלה מרככים מאוד ומחפשים את הכוונה ואת הלב ושואלים למה התכוונת, וכולם, בהפוך על הפוך, הדין הוא המנגנון הגדול ביותר של הרחמים בתוך הסיפור של, 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 של היחס בין טבע לאנושיות. כן.
רק... נראה לי להדגיש כאן שפחות הבסיס לכל העניין הזה זה הבדל בין היחס ישראל-ישראל ליחס ישראל-גוי. ישראל הם כאילו נחשבים למשפחה הקרובה וכפיהם כאילו הרבה יותר מתנהגים בשותפות ולכים גם יותר לפני משהו רבים. מה שהגוי שהם נוכרים, זרים, לא תמיד אוהבים אותנו, אז אין איזושהי אבא אמינה לזה לפני כלפיהם, סלחנות ורחמים. גם כי רואים את זה ב...
אני חושב על זה. רואים את זה בן?
לא, אבל... בשביל לימוד אחר שבסוגת אלו מציאות. על האם מחזירים עבודה לגוי או מחזירים עבודה לישראל. שם, המהלך שראיתי מהרבים עליה, שכאילו, אדם שאיבד את החפץ, כאילו פשוט, כאילו, מתוך הרשלנות שלו, הופקע החפץ מידו, הוא לא שמע, כאילו, זה החוק הבסיסי. על ישראל יש דרגה נוספת שבגלל בגלל השותפות הלאומית, אז גם מחזירים להם את החפץ. זה מסביר את העניין שגוי לא חייבים בהחזרת המלך.
אני מסכים, אבל אני רוצה לומר, יש כן, אבל שיפוט שאני מרגיש הוא מעבר לזה. יכול להיות שמובן מסוים, כל הדיון פה הוא באמת תוצר, אנחנו רוצים, נכון, לא תעשוק את רעך, מביא פה רש"י את הסוגיה לגבי פטור מגזל הגוי. לא תעשוק את רעך, להפוקין הופכים, שאינו רעך. אז ברור שמה שנמצא פה זה תודעת המשופה, החמולה, הרע, תודעת הברית הזו של עם ישראל שמבחינה בינו לבין הגוי. אבל במובן מסוים אתה מצייר את זה כאילו, לפחות כך שמעתי בדברים שלך, כאילו הגוי הוא לא נחמד אליי, הגוי הוא לא חלק מהמשפחה, ולכן אני מדיר אותו החוצה מהמחויבויות שלי כלפי המשפחה.
אני חושב שאני אלך, במשפחה אני עושה יותר.
אז זה, כאן אני אומר, זה מסלוח שאני יותר מקבל אותו. זאת אומרת, הגוי מראש לא נתפס כשייך למשפחה. זאת אומרת, יש את השייכות הזו באמת לקהילת הברית היהודים, שהיא זו שמכוננת את האפשרות של היהודים בכלל לצאת מהטבע. מסתבר שאתה רצחת בשגגה, יש פתרונות. אפשר לזכות לכפרה, אפשר ללכת לעיר מקלט ולזכות שם לכפרה. זה אופציה שבמרחב של הגוי היא חסומה. אין אותה משהו. אין אותה כי היא תלויה בהקשר הזה בדיוק בהוצאה של קהילת הברית מתוך המרחב הטבעי. ורק שם היא יכולה להיווצר. אבל כלפי הגוי, מיד כל חיי התרשם.
אני חושב שהדגש הזה קצת מסיט את המוקד ממה שאנחנו מעלים כאן בדיון של הטבע ולא טבע. בעצם במקום לומר שהגוי שייך בחוק של טבע בישראל כבר לא שייך בחוק של טבע, אלא בחוק אחר, רוחני יותר, הוא פשוט הולך על על המוקד המשפחתי-לאומי. כלפי בני הלאום שלי, אני הולך יותר לפעמים משורת הדין.
אבל מה מאפיין את המשפחה? כאילו זה לא טבע ולא טבע. מה יש בלא טבע? מה קורה שם?
שותפות.
אבל מה מייצר שותפות?
אחריות וערבות הדין.
אבל אני שואל, את מי אתה מגדיר כאח? למי אתה ערב? מי זה הישראל הזה? מה מגדיר אותו? איך הוא נוצר? זה השאלות כאילו... הסוגיה כאילו ודאי מניחה שיש אותנו ויש אותם, אבל השאלה היא למה אנחנו? למה זה... מי זה אנחנו הזה ולמה הוא נוצר? וכאן אני חושב שכן הסוגיה מציעה לצורך העניין את סיני, כן? יש איזה סיני שמייצר אנחנו אחרת, יש איזה... פעם כולנו היינו טבע, בראשית היה אדם, אחרי זה היה סיני ונוצר זה, עכשיו... אבל זה מה שמייצר גם משפחה אחרת, יש כמה אנשים שיצאו לחוק שהוא לא חוק טבע, כן? וזה עכשיו, אז זה יכול להתנהג אליהם אחרת, יש להם רצף חוקים אחרת, כלומר הדימוי של המשפחה לא מסביר מה יוצר את המשפחה או למה היא נמצאת.
נכון, אבל עדיין אפשר, כלומר, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל נניח, גם אם זה היה עם אחר, אז זה כאילו היה, הם המשפחה שלהם, ואפשר להבין מתוך התפיסה הזאת, איך הם בינם לבין עצמם נוהגים בשותפות הדדית בתוך המשפחה שלהם, וכלפי אחרים לא.
אז בוא נביא דוגמה לכיוון של מה שאתה אומר, שאני חושב שהיא אולי תרכך טיפה, ואני רוצה דרך זה להביא גם, בואו נסיים רגע עם החזון איש. אחת השאלות המעניינות שעולות, והיא שאלה שיש לה הרבה נפקא מינה, מי שיצא לו קצת לרפרף על תורת המלך, זה מה קורה, איך גויים הורגים גויים. כשאנחנו אומרים שזה בעד אחד, בדיין אחד, בעד אחד, שלא בהתראה וכו', מה קורה אם גוי הולך ברחוב, הוא רואה את חברו הגויים גונן? לכאורה, כיוון שאנחנו מדברים על עד אחד ודיין אחד וכולי, ואנחנו אומרים, הכלל הידוע שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה, אז אתה עכשיו יכול להיות גם עד, ועד נעשה דיין לכאורה בגויים, אתה יכול להיות גם הדיין, והוא הידוע והוא היודע, ונכון, והוא הידיעה, והוא רוצה להורג. זאת אומרת, כך הקדחתי לנו. עכשיו, מכאן כבר רצו אי אלו ללמוד שוודאי הם הדברים, כאשר מדובר ביהודי. ראית גוי עובר על אחת משבע מצוות בני נוח, תעבור אותו. כנגד הדבר הזה מתמרד החזון איש. החזון איש לא היה הראשון להתמרד נגד זה, כבר במחנה חיים יש לזה משלה. אבל אני חושב שגם החזון איש ממשיך פה. זה קשור גם לדיון לגבי לא מורידים ולא מעלים. האם לא מורידים ולא מעלים זה איסור או... זאת אומרת, להגיד שלא מורידים זה אומר שאסור להוריד, משרה יש מחלוקת נושא כלים בשולחן ערוך גם להלכה, האם להגיד שלא מורידים ולא מעלים זה שאסור להוריד, ושלא מורידים ולא מעלים זה אומר שאתה לא צריך להוריד אותו, אבל אם תוריד אותו לא יקרה שום דבר, זה לא מונע ממך גם להוריד אותו לבור. עכשיו, אני מקריא רגע את החזון איש, בסדר? כותב החזון איש, איפה זה? אפשר שאם יש לבני העיר דיין קבוע, אין אחר רשאי לדון. ובזה ניחא, שלא יהיה כל אחד הולך והורג את חברו, ויאמר שהרגו בדין, מפני שראהו עובר על שבע מצוות. בסדר, בזה חתימה דבריו של חזון איש בפסקה שבת. מה בעצם אומר החזון איש? אם יש דיין בעיר, אז ברור, עכשיו, על מה מדבר? בן נוח, נשים לב, לא על יהודים. אם יש דיין בעיר, אז מי שיכול להרוג את הבן נוח הזה זה...
רק הוא.
רק הוא. למה רק הוא יכול להרוג אותו? כאילו, אחרת כל אחד יהרוג את חברו, נכון? יש את ראו חיים לאו, אם לא יהיה דיין. כל אחד יהיה ראו את החברו. עכשיו, זה בדיוק השאלה. למה זה מפריע על החזון איש?
עכשיו, אני אגיד את זה בתוך שם מצוות בינה, במצוות דין.
יכול להיות, אבל שימו לב שזה לא העיקרון של החזון איש. זה לא, הוא אומר, זה לא כי יש מצוות דינים, וממילא נלמד מכאן שהם הורגים רק מדיינים. אלא מה שמפריע לחזון איש זה שלא יעלה על הדעת. עכשיו באותו מובן בואו נחזור רגע לרמה שהזכרנו קודם, וברמב"ן, גם הרמב"ן שהוא מדבר על שוגג, גם הוא האמירה שלו בעצם היא לא יעלה על הדעת. זאת אומרת אי אפשר להרוג בן אדם על זה שהוא טעה. עכשיו במובן מסוים אני חושב כאן אנחנו מוצאים את ההדהוד של הקול השני בתוך הסוגיה שהוא הקול שלא נפסק לך. הכל אני מזכיר שלה, שבני נוח נהרגים על ארבע מצוות, ולא על שבע. בני נוח נהרגים בסופו של דבר להלכה על כל השבע מצוות, כך עושה כמה פעם להלכה. וכך נראה גם מסקנת הסוגיה. אבל אני מרגיש שהצליל הזה שאומר, רגע, 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 הם לא באמת חיות. רגע ננסח את זה בבוטות. אומר חזון איש, לא היה לדעת. אותו דבר גם הרמה שם במחלוקת עם רש"י, אי אפשר להגיד שבן רף נהרג על טעות, כי ודאי שאתה דורש רמה מינימלית של אחריות, ודאי שאתה דורש רמה מינימלית של סדר והיררכיה. ברור שאומר מלך עם מלך עם הצד הזה בסוגיה, ברור שמיתת בני נוח בהקשר הזה היא חלק, חייבת להתאפס כחלק מאיזשהו סוג של חוק, ואז אולי באמת היא בתוך המערכת הזאת של דינים שכן הם הזכיר. אולי בכלל, אני נחזור לסוגיה שלנו, היא פונקציה של הציווי. איש איש, זה בעצם כמו ביהודי, כמו שאתה רואה יהודי על ברכת השם, אתה רואה גם גוי על ברכת השם. זה לא בהכרח ביטוי לשייכות של הגוי לסדר של הטבע. עכשיו, כאן קורה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, אני מרגיש לגבי, זה חוזר לדיון הבסיסי שלנו כל הזמן לשם המצוות בנוח, ובזה אנחנו נסיים. אנחנו נמצאים באיזשהו מתח בין שתי אפשרויות שהן כמעט קיצוניות, כמעט הפוכות, בשאלה של איך לתפוס את מיתת בני נוח. אפשרות אחת זה האפשרות שצעדנו איתה ברוב השיעור הזה, להסביר איך מיתת בני נוח בעצם משקפת שוב את שייכותם לסדר הטבעי, ואת ההפרדה הגדולה שיש בינם לבין המערכת ההלכתית. על רקע זה אני רוצה לחזור שוב כמו ממה שאמרנו קצת, הלא מעלים ולא מורידים. שלא מעלים ולא מורידים מבטא זרות של היהודי אל הגוי. זאת אומרת, הוא לא מבטא אמירה שאתה צריך להרוג אותו, אלא הוא סוג של אפתיות כזאת. כאילו, אתה יוצא מרחב שהוא מרחב של ניכור, מרחב של זרות. זה יהיה היחס אל הגוי. התודעה שעומדת אבל, בוא נלך רגע במושגים של הסוגיה שלנו, שעל ארבע מצוות בני נוח נהרגים, היא תודעה הפוכה ב-180 מעלות. כי התודעה הזו בעצם מניחה שבן נוח נהרג על המצוות האלה כי אלה עבירות חמורות. כי כאן הוא עשה מעשה כל כך גרוע שוודאי שנהרוג אותו. עכשיו, ההריגה הזו ממילא, אם תשימו לב, היא לקוטב השני בדיוק, היא מעשה של אכפתיות עמוקה. ברור שהיא לא, שהיא לא משקפת זרות וניכור, אלא היא משקפת קרבה מאוד גדולה בין מערכות הדיון של יהודים למערכות הדיון של בני נוח. כמו שאתה רואים שוב, זה איש איש לרבות את הנוכרי, זה בעצם אומר, כמו שאתה הורג יהודי, אתה הורג גם גוי. בעבירה הזו, אתה הורג אפילו גוי. עכשיו, לא היה רחוק בעיניי לומר שאת הגוי הזה איך תערוב? כמעט הייתי אומר, בידי הדין והתראה. לא יודע, עכשיו, זה ודאי לא נכון, אבל אני רוצה מבחינת הוקטור של הדיון, ואני רוצה את זה להמשיך כן לתוך הדיון באחרונים. אז לא בידי הדין והתראה, כי זה לא צריך, אבל ודאי צריך שיש שם דיין. יאמר החזון איש. עכשיו, מה שאני רוצה לטעון זה שכאן, טוב, אני לא יודע מספיק להגיד את זה, מספיק להגיד? נגיד את זה במשפט אחד ואילך פירוש ההוא. כאן שורש הטעות לדעתי בתורת המלך, בזה שאי אפשר לנקוד על שתי החתונות בבת אחת. אם הגוי שייך לטבע, אתה לא מטפל בו בכלים של משפט, ואם הוא שייך לסדר, אז אתה לא הורג אותו חופשי חופשי. וזה, אלה שני המסלולים. זאת אומרת, שני המסלולים בסוגיה בעצם לא פותחים את האפשרות של ללכת באופן אקטיבי ולהרוג גוי על כל שבע מצוות בני נוח באמת, כמו שזה מצויר פה, אבל בזה חתמנו, אמרנו את לב הרעיון, ובזה אנחנו מסיימים. בשבוע הבא אנחנו נפתח את השבוע עם סיני ועם הסיפה של הסוגיה שלנו, גוי שישבת חיה מיתה וכו'. נפתח, באמת רק נפתח לזה את השבוע, אני מאוד מאוד מקווה לסיים את זה ביום שני. בשבוע הבא אין לנו את יום חמישי, יש לנו את יום חמישי, אין לנו את יום רביעי. יום רביעי יהיה יום העיון.
חי
אין את יום רביעי. גם להרגיל, אבא שלו בא, לא נעים. לא, ביום רביעי, עכשיו בכלל, אני יש לי הערות גדולות מסוגיות פומים. אז אולי ביום רביעי נלמד ביום עיון, בזאת השם יש שיעור סוגיית פרזים ומוקפים. מי שרוצה, יהיה סדר בוקר סוגיית פרזים ומוקפים, לא מעוניינים. יש שם דברים מגניבים ממש, סוגיה מופרכת לחלוטין. אז זה יהיה בסוף השבוע, אבל כאמור בשבוע, טוב, אנחנו, ההחלטה, הנטייה, כיוון שהנטייה פה היא לסנהדרין כרגע, אנחנו כנראה נמשיך אחרי הסוגיה הזו לסוגיה של עבודה זרה. בסדר, זו הסוגיה הבאה, שנדחות עבודה זרה קצת, ונעשה פאנים עבודה זרה, יש הרבה מה זה. עכשיו השאלה, האם באמת שבשבוע הבא ניכנס קצת לסוגיה של פורים, או שלא, אחרי פורים. לא, לא בשבוע הבא, בשבוע שאחריו. בשבוע שאחרי זה, למרות שגם סוגיות עבודה זרה. לא אחרי פורים. שבוע הבא זה עוד לא, יש לנו עוד שבועיים עד פורים. מה? מה? למה לא לראות פורים? סוגיית פרוס בן יומו? יש לנו כמה סוגיות יפות. טוב, תודה רבה.